שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר על המצב הדמוגרפי בעולם, יש המון שינויים בעשרות השנים האחרונות, לאן זה הולך, למה הדברים כך מתנהלים, תהיו איתנו, יהיה מרתק. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת מדברים היום על זה שהבעיה של אירופה היא לא מחבל מתפוצץ, ולא איזושהי בעיה טרור או איזושהי בעיה כלכלית. הבעיה העיקרית היום של אירופה היא בעיה דמוגרפית. ועל מה מדובר? מדובר על זה שבעצם מחצית מהעולם היום יש בו ירידה בכמות הילודה. וזה אומר באמת שאנחנו מדברים על מדינות שהולכות ונעלמות. מדובר היום על 34 מדינות שנמצאות במצב של סיכון. מתוכן נמצאות, רוב המדינות נמצאות באירופה, חלקן הגדול נמצאות גם ברוסיה לשעבר. בנוסף לזה יש לנו את יפן, שנמצאות כולן במצב באמת דמוגרפי מאוד מאוד בעייתי. אם במהלך המאה ה-20 אוכלוסיית העולם שילשה את עצמה, אז אנחנו נמצאים היום בדיוק במגמה הפוכה, מייחל משנות ה-70 של המאה הקודמת, מתחילה ירידה בילודה. כשבאמת זה מציב כאן הרבה מאוד בעיות, גם חברתיות, גם כלכליות, גם ביטחוניות, בפני המדינות האלה ובפני העולם כולו. בכדי למנוע את כל התהליכים האלה, הרבה מאוד מדינות התחילו באיזשהם תהליכים מעודדי ילודה, מעודדי הגירה, זאת אומרת, אנשים שעזבו את אותן מדינות, מעודדים אותם, מדינות עשירות, נותנות הרבה מאוד כסף, כדי שאותם אנשים באמת יחזרו למדינות האלה ו... ליצור מצב שאנחנו לא מאבדים תרבותית, לא מדינות ולא תרבויות שהולכות ונעלמות. מה שמפתיע מאוד שגם העולם הערבי נמצא בירידה דרמטית מבחינה דמוגרפית, מדברים על 60-70% במרוקו, סוריה וסעודיה, ירידות של 60% ב-30 שנה האחרונות, באיראן 70%, שזה ממש ירידות מאוד מאוד דרמטיות, ומה שעוד יותר מפתיע, שדווקא במדינות השמרניות, שמדברים כאן על ארצות הברית, על אירלנד ועלינו, על ישראל, אז בעצם יש שיעורים גבוהים יחסית של ילודה. ובתוכנית שלנו אנחנו היינו רוצים להתייחס לכל העניין הדמוגרפי, ולהבין מנקודת המבט שלך, מנקודת המבט של הקבלה בעצם, מה קורה פה?
קורה דבר מעניין. אנחנו נמצאים כאן במגמה באמת חדשה מאוד. זה, 70 שנה האחרונות, בוא נגיד. ממלחמת העולם השנייה, מסיומה והלאה, אנחנו רואים שהמלחמה עצמה, ההתפתחות אחרי מלחמה, הייתי אומר שזה התחיל אפילו מהדיפרסיה הזאת שבארצות הברית הייתה בשנות ה-30.
של המשבר הכלכלי.
כן, המשבר הכלכלי הזה. מתחיל העולם להשתנות, ומתחיל להשתנות, ואם נלך אפילו עוד לפני זה, לסוף מאה ה-19, ממרקס וממהפכות שם, ומכל התנועות שהיו, אני הייתי קושר את זה לפי חוכמת הקבלה, לעלייה ראשונה, שנייה, לכניסה לארץ ישראל, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. והוא חוזר לארץ ישראל לתפקיד מיוחד, שהוא חייב כאן לתת לעצמו צורה חדשה, ולראות לכל העולם את הצורה הזאת כדוגמה למה שצריך להיות עם כל העולם. זה נקרא להיות אור לגויים, שכל הסדר של העם, כל הצורה שלו, חיצונה, פנימית, תרבותית, חינוכית, מדינית, כלכלית, פוליטית, אם אפשר כך להגיד, היא צריכה להתבסס על אדם החדש. ואדם החדש זה כל אדם שבעולם, שנולד כיהודי או לא, אבל שהוא נקרא יהודי מתוך זה שהוא נמשך לאיחוד, לחיבור, מעל כל אלו הכוחות שלנו, אגואיסטיות, שדוחפים אותנו זה מזה. זאת אומרת, שאנחנו הגענו, קיבלנו רשות והאווירה הנכונה לחזור לארץ ישראל, כמו שכתב בן הסולם, שאנחנו קיבלנו את הרשות הזאת, וחזרנו לכאן, כדי לבנות כאן צורת האנושות החדשה. ואם היינו באמת שומעים לרב קוק, לבעל הסולם, לאותם האנשים שבאותם הזמנים, בתחילת מאה ה-20, הם הבינו את המגמה, והם הרגישו אותה, וראו כל השרשים שלה בעולם הרוחני, שמשם הכוחות יורדים לעולם שלנו, ומבצעים כאן את הפעולות עלינו. אז היינו ודאי שהיום במצב אחר לגמרי. גם אצלנו וגם בכל העולם. לפי חוכמת הקבלה, כל העולם מקבל צורתו המגוונת, בכל מיני צורות, מה זאת אומרת, שהוא קיים בכל המדינות וחלקים, ביבשות וכן הלאה, על פני היבשות, על פני כדור הארץ, רק אך ורק זה בהתאם עד כמה שעם ישראל מתקדם לתיקון.
זה שיקוף של מה שקורה פה?
זה לא שיקוף סתם כקופי-פייסט, כן? זה לא העתקה מאיתנו, אבל זה בהחלט תלוי בצורה שלנו כאן. שאם היינו נמצאים במגמה לתיקון, לחנך את עצמנו לעולם החדש, לסדר החדש, שהוא בעצם בצורה חברתית, זה נקרא להגיע מהגלות, משנאת חינם, לגאולה, לאהבת ישראל. אז אם היינו בזה מתעסקים, אז ודאי שכל העולם, גם כן בהתאם לזה, היה בהכרח, ללא שום חשבון, היה בהכרח, גם כן לוקח מאיתנו דוגמה, וגם כן מבצע אותם הפעולות. ודאי שבהפרש של הזמן, בהפרש של ההיקף וכוחות וכן הלאה, זה אנחנו יכולים לדבר, אבל זה כבר לא שייך כל כך לנו, כי זה עניין של השגחה העליונה עלינו. אבל ודאי שגם כן היו הולכים אחרי עם ישראל, שבונה את עצמו מחדש בארץ ישראל.
איך זה קשור לדמוגרפיה העולמית?
לא רק דמוגרפיה, זה תרבות וחינוך, והתפתחות השימוש בכלי תקשורת, ובכל הכוחות, בכלי מלחמה, ובכל היחסים בינלאומיים, ומה שקורה עם דתות ואמונות, ואיך שהעמים באים ומתקוטטים זה עם זה, עד היום הזה שאין מקום בעולם שאין שם מלחמה, וכולי וכולי. מה זאת אומרת איך זה שייך? זה שייך לגמרי לגמרי בצורה קשוחה ומחויבת, שמה שאנחנו עושים זה פועל בכל העולם ומחייב אותם להיות בכל מיני צורות. איך שזה יכול להיות בצורה אחרת, אני לא יודע. זה לא רוצה אפילו כאן להתחיל את הפלפול הזה. אבל באמת זה כך, וזה כתוב בספר הזוהר, בהקדמת, הגרמה לספר הזוהר, שבעל הסולם כותב, ועוד בהרבה מקומות. זהו. כי סך הכל אנחנו נותנים לעולם צורה עתידה. אנחנו צריכים להביא את העולם לתיקון. ובהתאם להצלחה שלנו, אז כל העולם היה מצליח והולך בעקבותינו. ואם אנחנו לא לכיוון הנכון, אז כל העולם מקבל צורה הפוכה, ובא לתפקיד ללחוץ עלינו ולחייב אותנו כבר בדרך לא טובה, בכל זאת לשים לב שאנחנו לא מתפקדים לפי הייעוד שלנו.
אז המצב הדמוגרפי של היום או של עשרות השנים האחרונות, מה אומר עלינו, על עם ישראל?
דמוגרפיה זה אחד מהרבה מאוד מרכיבים, ולכן אי אפשר להגיד מה זה טוב ומה זה רע וכן הלאה. מלכתחילה כותב בעל הסולם שאין שום בעיה בדמוגרפיה, כדור הארץ יכול להכיל, יכול להחזיק, לתחזק ולהכיל 20 מיליארד אנשים, או אפילו 50 מיליארד, זה לא בעיה. כן? ואם, ואם הם יהיו בסדר היפה, בקשר היפה ביניהם, יהיה מקום לכולם. סך הכל, כל האנושות תופסת אולי 2% מכל היבשות, איפה שאנחנו נמצאים. תשים לב במטוס שאתה טס, איזה יש לך שטחים.
כן.
לעומת ישראל, לעומת הונג קונג, ולעומת עוד כל מיני דברים, מלא.
זאת אומרת, אין בעיה מבחינת כדור הארץ להאכלס יותר.
לא.
אבל אנשים הפסיקו לעשות ילדים.
זה משהו, כן.
אז עכשיו אני רוצה להבין את זה. המצב פה, הפנים ישראלי, הוא השפיע, אם הבנתי את המודל שציירת, אתה אומר, המצב הדמוגרפי בעולם הוא פועל יוצא, הוא תוצאה מהתפקוד הנכון או לא נכון של החברה הישראלית בארץ ישראל. הבנתי?
לעומת, כן.
לעומת מה שהייתה צריכה להיות?
כן.
זאת אומרת, דברים פנים ישראלים שעשינו פה במאה השנים האחרונות, השפיעו על המצב הדמוגרפי בעולם?
בצורה ישירה.
אז למה, עשינו להם חוסר חשק לעשות ילדים? כאילו, תכף?
כן, כן, זה אחד מהתוצאות. אתם רוצים לדבר רק על דמוגרפיה. כן,
הנושא שלנו היום זה דמוגרפיה.
לא, אבל זה אי אפשר, כי הכל זה קשור זה לזה. אתה לא יכול לדבר רק על דמוגרפיה. אני מומחה בדמוגרפיה, ואז יוצא, הוא מומחה בדמוגרפיה, והוא מומחה בטבע, והוא בחיות, וזה הכל קשור יחד. זה הכל טבע אחד. תמונה אחת, ואחד קשור לשני. תפסיקו כך להסתכל בצורה כל כך צרה. ולכן, אני לא יודע באיזה צורה, אני יכול להגיד, אבל שזה שעם ישראל לא מתפקד נכון, אז יש כנגד זה כל מיני כוחות שבאים כדי להחזיר אותו לתפקוד הנכון. והכוחות האלה הם פועלים בצורה כזאת שכן, אתה רואה שהם פועלים בכל העולם, שאוכלוסיית העולם היא עכשיו יורדת. ובאמת יש בזה תוצאה ישירה מהגברת האגו של האדם, דיברנו על זה לא פעם, כן? שמתוך זה שאנחנו מתקדמים לגמר התיקון, לזה שצריכים לתקן טבע האדם, אז אנחנו מגלים יותר ויותר מהו הטבע האדם, שהוא האגו שלו, רצון לקבל, רצון ליהנות. ומה שמפריע לי ליהנות, אני ממש משחית, מוחק, הורס, הורג. וילדים מפריעים לי. ילדים מפריעים, תדבר סתם עם אנשים ברחוב. למה את לא רוצה ללדת? שואלים אישה, שאישה תמיד רצתה בית, משפחה, ילדים. אני רוצה להרגיש את עצמי חופשייה. אני נוסעת לכל מקום, יש לי עבודה, יש לי דירה שלי הקטנה, אני לא תלויה באף אחד. יהיה לי פנסיה, יהיה לי ביטוח לאומי, בריאות יש לי, גם כן ביטוח בריאות. בתוך חיים, עוד כל מיני דברים. אני ככה אני מרגישה את עצמך הכי נוח. מילת נוח זה הפתרון. אדם רוצה להרגיש את עצמו נוח. והילדים הוא מרגיש, זה מפריעים לו, ובעל, והתחייבות. אני עכשיו נכנס לרעיון, מרגע זה שאני נכנס לרעיון, ועד סוף החיים שלי. אני כבר קשורה למישהו. אבל זה ילד שלך, הקטן, החמוד, ואת משקיעה בו, וזה המשך שלך, מה זה המשך שלי? אני לא רואה אותו, לא רואה אותו אחרי, הוא מגיע לגיל 15, נגיד אני אחר כך לא רואה אותו, אפילו לפני זה אני כבר לא רואה אותו, יש לו עולם אחר, אחרי הוא 7, 8, עד גיל 10 נגיד, וזה, ואחר כך הוא מסתובב, יש לו חיים משלו, והוא עושה לי רק צרות. בשביל מה אני צריכה את זה? זאת אומרת, האגו שגדל, הוא כבר עושה חשבון. כדאי או לא כדאי. אנחנו רואים את זה מהרחוב, ששואלים אנשים, שעושים סקרים. אין? נו, מקסימום אולי אחד, נו, שניים זה גג. 3, 4, 5, זה באמריקה עוד יש במשהו מהצורה הקודמת שלהם, אין? וזה ההסכמה החברתית, עד שזה משתנה, אבל זה ישתנה. כן?
תיארת קודם אישה שהיום מרגישה שהילדים מפריעים לה ליהנות מהחיים, ולכן היא לא רוצה הרבה ילדים, מקסימום 1, 2 וכן הלאה.
כן.
לפני 200-300 שנה היה לה דחף לעשות יותר ילדים.
היה דחף ולא היו אמצעי מניעה, והייתה פשוט דבר המקובל בציבור, שתמיד מי זה לא מתחתן ומי זה מתגרש בכלל, וכמה שיותר ילדים בצורה טבעית שיוצא, יוצא.
ברור, אז מפה, מתוך השינויים של המאות שנים האחרונות, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, לאן זה הולך? לאן זה הולך, כאילו? אם אנשים יפסיקו לעשות ילדים, הרי אנחנו ניכחד כמין אנושי. יש היום 14 מדינות שנמצאות מבחינה...
אנחנו סך הכל לפני...
מבחינה דרסטית.
אדוני, אנחנו לפני 100 שנה...
רוסיה לצורך העניין ב-2050 יכולה להגיע לפי... אם המגמות ממשיכות אותו דבר, לכיוון ה-100 מיליון איש, אחרי שכבר היו ב-150 מיליון איש. זאת אומרת, שליש מדינה נעלם.
מה יש?
מה, אתה תגיד מה יש לה?
אני לא רואה בזה שום מגמה שלילית.
לא, לא, בלי לתת ציונים. מה זה זה בכלל? מה זה? כאילו אנחנו נעלמים.
האגו שלנו מחייב אותנו לחיות לעצמנו, ולא להשקיע באף אחד, אפילו בתינוק בילד. אני לא רוצה להוליד אותם. שאני נמצא עכשיו באגו שלי, אני עושה חשבון, אין לי עדיין תינוק שאני אוהב אותו בצורה טבעית, שאני, האישה לא מקבלת דחף לולית ילדים, כמו שהיה קודם, כי רצון לקבל שלה הוא גדל. היא התנתקה מדרגת חי, שמרגיש שהוא רוצה להתפתח ולולית, ולטפל בצצאים, והיא מתחילה לגדול לדרגת המדבר. המדבר זה חלק הרוחני שבאדם. והיא כבר לא מרגישה את השייכות להתפתחות החי. היא רוצה רוחניות, רוחניות בשבילה זה אולי תרבות, חינוך, תיאטרון, קולנוע, כל מיני דברים. היא רוצה לחיות חופשייה, יש לה חברות, היא נוסעת, אני רואה איך שהן נוסעות לטייל, לחופש וכן הלאה. בשביל מה לקבור את עצמך? ומה אני מקבלת? המשפחה קודם היא הייתה, זה היה טירה, זה היה מקום בטוח, כן? איפה שאני חי ואני חולה אז עוזרים לי ואני מת אז קוברים אותי וכן הלאה. היום יש לך שירותים לכל דבר. וילדים הם פה בורחים ממך ולא יודעים, לא רוצים לדעת עליך כלום. מקסימום מתקשרים פעם וככה, מה נשמע? ולא יותר. לכן, אין היום צורך במשפחה. זה לא כבר מהחאוס מלקסטל, כן? שפעם זה היה כמקום בטוח.
הבסיס של החיים.
בית, משפחה, קירות, חצר, כמה עופות, פרה בחצר, כל מיני דברים, עסק שאני מעביר אותו לילד וכן הלאה. אין. היום זה הכל נעלם. אז מה אתם רוצים? משפחה נעלמה. וזה תלוי בטכנולוגיה והתפתחות שלנו כללית, וגם כן בהתפתחות שלנו הפנימית. אין שום דחף להחזיק משפחה. לא מבחינת להרוויח ולהיות בריא ולהיות מתפתח במשהו, ולהיות יותר חופשי ולהיות בכלום. אני לא יכול לסמוך על הילדים, כי הם פורחים מהבית. אני לא יכול גם כן, אני לא צריך אותם שהם יעזרו לי במשק בית. שום דבר.
היום גם מדברים אפילו ביפן, שגם היצר המיני כבר, יש פחות רצון לקיים יחסי מין.
כן, זאת אומרת, כן.
שזה משהו כך, מאוד בסיסי של...
ככה זה גם כן בדור הצעיר. חוץ מזה שיש הרבה תחליפים לזה. אומרים שכבר בעוד 10-20 שנה, אנשים יקיימו יחסי מין גם כן בצורה אחרת. שהם לא יצטרכו את בני זוג. זהו. זה יהיו בובות, אני לא יודע מה, יהיו כדורים אולי במקום זה. ככה.
אבל אפילו מבחינה טבעית חייתית, שדיברת אפילו, החיה שבאדם כבר מתחילה קצת לאט לאט...
להיעלם?
להיעלם.
נכון. זה... אדם רוצה לראות את עצמו, להרגיש את עצמו חופשי. וכאן אנחנו צריכים לראות שזו מגמה של העלאת המדרגה, שאנחנו צריכים לעלות למדרגת ההתפתחות חדשה, שהיא נקראת אדם. אבל כדי להיות אדם, אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. לכן בחוכמת הקבלה ומתגלה, ולכן עם ישראל חזר לארצו, והוא צריך לתת כאן דוגמה איך נכון להשתמש בחוכמת הקבלה, שהיא מסבירה לנו איך אדם צריך להתאים את עצמו להטבע, כן? ושאנחנו נממש את זה כאן וניתן דוגמה לכל העולם. ואם אנחנו לא עושים זאת, אז כל העולם הוא בסופו של דבר הולך בינתיים לקלקול, כדי להרגיש את הקלקול, ומהקלקול לבוא אלינו. כי אם היינו מתקנים את עצמנו נכון, אז העולם היה הולך בעקבותינו. ואם אנחנו לא עושים את פעולות הנכונות, שם ישראל לא נמשך לממש את הייעוד שלו בעולם, אז כל העולם הוא בסופו של דבר מתפתח לא נכון, ועם כל ההתפתחות השלילית, הוא גם כן מתחיל להיסגר סביבנו, ומתחיל ללחוץ עלינו עד שיבוא אלינו בצורה מאוד קשה, ממש במלחמה. ואז אנחנו נהיה מחויבים לשנות את עצמנו. אם אנחנו לא רוצים בינתיים לשמוע את היצות חוכמי הקבלה.
אתה אומר שאנחנו מתפתחים לכיוון של אדם חופשי, אדם רוצה להרגיש חופשי.
כן.
אדם חופשי, בצורתו האידיאלית, זה אדם שאין לו ילדים?
לא. אדם חופשי זה שיכול לממש את הרצון הנכון שלו. לא שבא לו מצד היצר הרע, אלא שהוא מברר קודם כל מה היא התפתחות הנכונה. כי בטבע כבר המצב הזה הוא קיים. קורה ככה, אנחנו התפתחנו משך נגיד 100,000 שנה. לא חשוב כמה. אנחנו ידענו לאן מתפתחים, אף פעם לא ידענו. אנחנו עשינו את זה לפי התוכניות שלנו, אף פעם לא, גם היום. היום אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שאנחנו לא מסוגלים בעצמנו להוציא אף תוכנית ולקיים אותו להתפתחות שלנו העתידה. לא יכולים. אנחנו לא מבינים מה יהיה מחר. זהו. ולכן אנחנו צריכים לחוכמה שיתסביר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. מה מושרש בתוך הטבע על התפתחות שלנו. כי אנחנו תוצאה מהטבע. ולכן בחוכמת הקבלה, שהיא נקראת חוכמת הנסתר, שהיא מגלה לנו תוכנית שקיימת בטבע. למה אנחנו הגענו למה שהגענו על ידי התפתחות המחויבת עד היום, ולמה אנחנו צריכים ללמוד היום איך להתפתח הלאה, כבר בתוספת ההכרה, ההבנה, ההשתתפות שלנו הרצונית, הכרתית, וזה מה שנדרש היום מהאדם. כי אנחנו הגענו לדרגת ההתפתחות שאנחנו נסכים עם זה, שאנחנו נרצה את זה, שנלך יחד עם הטבע. וזה נקרא שאנחנו הגענו להתפתחות הרוחנית.
הזמן שלנו כבר נגמר, אנחנו נרצה להמשיך לשוחח על זה. ברשותך הרב לייטמן, תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.